ערב טוב, אני מאוד שמח ומתרגש לשוחח הערב עם הרב אורי שרקי על דמותו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, הידוע בכינויו מניטו. ואנחנו עורכים את השיחה הזאת בימים שבהם מציינים 24 שנים לפטירתו. שלום הרב.
שלום וברכה.
אז מהו בשבילך מניטו?
טוב, תראה, אפשר לומר שזה מורי ורבי. ובמובן הזה אני חב לו חלק גדול משנתי, מהתפתחות אישיותי. אבל לומר את האמת, מי הוא בשבילי זה לא כל כך חשוב כמו מה שהוא בשביל כלל ישראל. ואני חש שהדור שלנו לא היה מה שהוא יכול להיות, אלמלא משנתו המיוחדת, העמוקה והייחודית של מניטו. הייתי אומר שמה שייחודי אצלו זה ההתמקדות בנושא הזהות. כלומר, מכל הלימודים שאפשר ללמוד, גם בתורה, גם בפילוסופיה, גם בכל נושא שהוא, הנושא שבעצם מניטו נמשך אליו היה שאלת הזהות המשתקפת דרך השיח. הזהות העברית, הזהות הישראלית, הזהות היהודית וכדומה. מה זה אומר מבחינת הזהות העצמית של האדם, עוד לפני שהוא פותח את הפה, עוד לפני המילים שהוא אומר. זו הנקודה, הייתי אומר, המרכזית אצלו.
מה פשר, בוא נתחיל אולי אחורה, לא כולם מכירים, מה פשר הכינוי שהוא זכה לו, מניטו? מה אנחנו למדים מזה שהוא למעשה אולי הרב היחיד בהיסטוריה היהודית שמסתובב עם כינוי אינדיאני בעצם?
כן, זה משהו מדהים. כן, צריך להבין דבר גדול, שוב זה קשור לדמות של מניטו בתור מחנך, בתור אדם שראה את המרכזיות של הנוער. הוא הצטרף בגיל צעיר לתנועת הצופים היהודים בצרפת, תנועה שהשתדלה כמה שיותר, במיוחד אחרי השואה, לחזק את הזהות היהודית של מה שנותר מיהדות אירופה, והדבר הזה נעשה בדרך של חזרה אל הדרך ארץ הבסיסית, עוד לפני שלומדים תורה, כמובן שגם תורה הייתה שם, והמקובל היה באותם המקומות שנתנו כינוי אצל הצופים, לאדם שעבר כמה מבחנים, היו נותנים כינוי. יש דבר מאוד מעניין, שבדרך כלל הכינוי היה מורכב משתי מילים. כן? למשל, דבורה עמלנית, זאב יפה, וכל מיני דברים כאלה. אצל מניטו נתנו לו, זה חריג אפילו מבחינת הצופים, את השם מניטו, שזה בעצם הרוח הגדולה או החוכמה אצל האינדיאנים. זה כינוי אלילי במקור, כן? אבל בסלנג הצרפתי, כשאומרים על מישהו שהוא מניטו, הכוונה שהוא מאוד מאוד חכם. כלומר, כבר חבריו הצעירים הבחינו כבר בייחודיותו. אז זה בגלל זה נשאר בשם מניטו. מעניין, אגב, שבצרפת, אצל הגויים, קראו לו בשם ליאון אשכנזי, עם אס, לא עם שין. בעברית, יהודה ליאון אשכנזי, אחד דומה. כלומר, הייתי אומר שהדמות שלו היא מורכבת דווקא מכל השכבות האלה של זהות, של יהודי שמצד משפחתו שייך לתלמידי הארי אפילו, שייך למגרב, ומצד השכלתו שייך לצרפת ולכל ההשכלה האירופית, ומצד הבחירה האישית שלו הפך להיות יהודי ציוני, ישראלי. כלומר, בעצם אפשר לומר, המורכבות הזאת היא בעצמה הזהות שלו.
מרתק. אנחנו נעבור עוד מעט קצת יותר בהרחבה על תפיסת העולם וכו', אבל אני הייתי רוצה שתספר לנו עליו כאדם. תראה, אני ראיתי כמה שיחות שלו ביוטיוב, ואני יכול להגיד שהוא באמת נראה אדם מאוד מאוד מצחיק. זה אני יכול להגיד בוודאות, שזה שונה קצת מרוב הרבנים האחרים שראיתי ופגשתי, אבל תספר לנו עוד קצת עליו ככה כאדם ממש.
תראה, מניטו היה אומר, רב שלא צוחק הוא לא רציני. ניתן לומר שחוש ההומור היה חלק מהאסטרטגיה החינוכית שלו, מלבד זה שהוא באמת היה אדם עם חוש הומור, אבל הוא הבין שצריך לפתוח את הלב למחשבות רחבות. פתיחת הלב זה גם היכולת לצחוק. צא חוק, אתה צריך לצאת מן הגבולות של החוק. וכאדם הייתי אומר ששוב, יש פה מפגש מאוד מעניין בין מסורת מושרשת מאוד, יחד עם התמודדות עם העולם הכללי. הוא גדל במשפחה אלג'יראית, אביו, לימים היה גם הרב הראשי האחרון של אלג'יריה. יצוין דבר מעניין, כל הרבנים הראשיים באלג'יריה היו אשכנזים, נשלחו על ידי הרבנות הראשית של צרפת. חוץ מן האחרון, שזה היה אביו של מניטו, ושמו היה אשכנזי. גם פה יש איזה מין ויץ של ההיסטוריה. תראה, אפשר לומר ככה, שהוא חי חיים לא פשוטים. כן, הוא חי חיים לא פשוטים, כבר בגיל צעיר, בבית הספר התיכון הצרפתי, שבו הוא למד באלג'יריה, היה צריך להתמודד עם דעות כפרניות של המורים שלו, שהיו מורים מבריקים ביותר. באיזשהו שלב מניטו אמר לעצמו, אם הגוי הזה צודק, הסבא שלי הוא פרימיטיבי. הוא היה צריך לעבור את המעבר הפנימי הזה של הכרת העליונות של התרבות שממנה הוא בא, השורשיות לפחות של התרבות שממנה הוא בא. אחר כך, במלחמת העולם השנייה, כאשר נשללו הזכויות של היהודים על ידי השלטון הצרפתי של וישי, גם זה היה נקודת משבר. שלא לדבר שאחר כך הוא היה חלק משחרורה של צרפת בתור חייל בצבא הצרפתי. לאחר מכן, בצרפת, הוא היה בעצם בודד, והיה צריך למצוא את הדרך שלו כיצד להצטרף אל בניינה של החברה, הקמה מן האפר ממש. אז הוא הכיר את רוברט גמזון, שהקים את בית הספר של אורסה עבור סטודנטים צרפתים, יהודים צרפתים, שהיו זקוקים להשתרשות. מתלמיד הוא הפך מהר מאוד להיות המורה, פגש שמה את מורו ורבו יעקב גורדין, ושם למד בעצם את תורתו של המהר"ל מפראג. לאחר מכן התלבטויות מסביב לציונות, לאחר מכן הצטרפות בתור תלמיד מובהק של הרב צבי יהודה קוק, שהוא היה מבקר אותו כל שנה. בקיצור, יש פה מהלך חיים לא פשוט, התחתן עם פליטת שואה, שגם קיבלה את הכינוי של הצופים במבי, שמה היה אסתר, אבל כולם הכירו אותה בתור במבי. הוא היה מחובר אל כולם. אגב, היינו בקשר של ידידות משפחתית, גם סבא שלי ואביו היו חברים, אבי והוא היו חברים, אני הייתי תלמיד אצלו. בקיצור, יש איזשהו קשר משפחתי. אפשר לומר גם שלא היו לו חיים קלים עם הרבנים. לא כולם הבינו את דרכו. אני רוצה לספר אנקדוטה שאולי לא כל כך ידועה. כשמניטו התחיל לתת שיעורים בצרפת לסטודנטים יהודים, מכל מיני סוגים, השיעורים היו מעורבים בנים ובנות. זה לא מצא חן בעיני הרבנים, התחילו לדבר נגדו. אז מניטו, שידע את האמת הפנימית שלו, הלך אל הרב אליהו מונק, ראש העדה החרדית של צרפת, של פריז. והוא אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לספר לך שאני מעביר שיעורים מעורבים בנים ובנות, ואני יודע שזה נגד הדין. אבל אני רוצה להסביר לך מדוע אני עושה את זה. ותדע לך שאם לא אעשה את זה, יקרה כך וכך וכך וכך. אם תגלי להפסיק, אני מפסיק מיד. אז הרב מונק אמר לו, תן לי 3 ימים לחשוב. אחרי 3 ימים, חוזר אליו מניטו, אומר לו הרב מונק, אתה יכול בתנאי אחד שתצליח. כלומר, זה צריך להבין, זה בדיוק מאפיין את הגישה המציאותית, לקחת את המציאות ורק לדבר על עקרונות שמה התורה אומרת. ברוך השם, בתוך העולם הרבני היו למניטו גם ידידים גדולים מלבד המבקרים הגדולים.
בטוח, וככה, אם התחלת לתאר את סדר, קיצור תולדות מניטו, ב-67 אחרי מלחמת ששת הימים, הוא מחליט שהוא לא יכול להיות בצד הנגדי של ההתרחשות ההיסטורית, והוא עולה לארץ ישראל.
בוודאי. הייתי אומר ככה, שמניטו הכריע את ההיסטוריה של יהדות צרפת, ובאיזשהו מקום גם הכריע משהו בתולדות המחשבה בישראל היום. תראה, אפשר לומר שבשנות ה-50 ועד מלחמת ששת הימים, מניטו עוסק בהתמודדות ישירה מול הזרם הפילוסופי המרכזי בצרפת, הזרם האקזיסטנציאליסטי, ששולט בכיפה. והוא צריך להמציא, אפשר לומר, עולם של מונחים משלו. כלומר, לא מונחים של העולם הרבני וגם לא מונחים של העולם הפילוסופי, אלא הוא בונה שפה חדשה, כדי להעביר תכנים, איך הם אומרים מניטו, להעביר מסורת קדומה בכלים של תרבות כללית. הדבר הזה הוא מאוד לא פשוט, ובעצם לזה הוא מסר את נפשו. יחד עם זאת, הציונות הולכת ומושכת אותו יותר ויותר. הוא מבין שהגורל של העם היהודי מתרחש היום בשיבת ציון, ואף על פי שרבו הרב צבי יהודה קוק היה אומר לו תמיד, תישאר שם, יש לך עוד תפקיד, בינתיים תישאר שם. אחרי מלחמת ששת הימים אומר לו מניטו, אני כבר לא יכול יותר, אני עולה. אומר לו הרב, לקח לך זמן להבין. גם פה הייתה מין מערכת יחסים, הייתי אומר ששוב, ההומור עומד בתשתית שלה.
ההומור וגם סאבטקסט, יש סאבטקסט ביחסים האלה.
בוודאי, בוודאי. הייתה אהבה גדולה מאוד בין שני הענקים האלה, ומניטו בעצם אפשר לומר, אמר שהוא נבנה מחדש על ידי המפגש הזה, שהוא הרגיש שהמושג של הכלל, שהוא הכיר אותו בתור מושג פילוסופי או קבלי או שתרצו, שהכלל הזה יורד משמיים לארץ, שהרב ציודה יראה לו שכל הדברים האלה נמצאים כאן ועכשיו בהתרחשות של שיבת ציון בימינו.
כן, הוא אומר עליו שהוא הוריד לו את התורה למציאות שלו, ואתה יודע, יוצא שיום פטירתו של מניטו יוצא בסביבות פרשת בראשית ונוח, וזה משתלב לי לפחות באופן הרמוני מאוד עם שורשי תפיסת העולם שלו. הוא קישר בעצם את המציאות שלנו היום לתבניות שנקבעו כבר אז, אפילו במקומות שהם בתוך, זאת אומרת, גם פריפריאליים ביחס למסורת עצמה, שמי בכלל עסק בהשתלשלות של הדורות שעברו בנוח וצאצאה וכולי. תוכל להרחיב לך כמה מילים על זה?
כן, בוודאי. המיוחד באמת במשנה של מניטו, האופן שבו הוא קרא את התנ"ך, ולא במקרה, כפי שציינת, תמיד ההזכרה שלו בפרשת לך לך, אז הייחודי הוא שהוא חיפש את תולדות הזהות האנושית הכללית, והישראלית איך היא משתלבת בתוך כל זה. למשל, המושג של עם נבחר. צריך להבין שאנחנו מדברים על עם נבחר, אז צריך להיות נבחר מתוך משהו. זאת אומרת, עצם הדיבור על עם סגולה, זה כבר מניח איזשהו מסר אוניברסלי. מניטו לא התחמק מן המסר האוניברסלי. הוא גם לא גימד אותו לקוסמופוליטיות שמוחקת את הזהות הישראלית. אדרבה, מתוך הבנה של המרכזיות של הזהות היהודית בתוך ההוויה האנושית, הוא דיבר על אוניברסליות של הזהות הפרטיקולריסטית. וזה בעצם מה שקשר אותו לפרשת לך לך. מניטו תמיד היה מזכיר את אותו רעיון שאומרים שתלמיד חכם נפטר בשבוע שבה אין לו חידוש. אין לו חידוש על הפרשה. עכשיו, הדבר המפתיע הוא שהרי הפרשה של מניטו זה פרשת לך לך. אפשר לומר שבאמת פה לא היה שום חידוש, הוא אמר את האמת. הוא אמר את הפשט. וכפי שציינת, אם כן, תמיד הפטירה שלו, כלומר, היום הפטירה שלו חל בפרשת לך לך.
אתה יודע, דיברת קודם על מגוון ההשפעות והשורש והמסורת שממנה מניטו הגיע, גם יש לנו את השורש הצרפתי וגם הצפון אפריקאי והספרדי, והוא אומר, זהות זו ממקור איברי ערבי ברברי מבחינת התרבות הכללית, בעלת צביון ספרדי מבחינת המסורת והמנהג, בעלת צביון צרפתי מהבחינה האזרחית הרשמית, וחותמה עברי מהבחינה הפיוטית, וכל זאת על רקע מוזיקה אנדלוסית על גווניה. זה ציטוט שלו, ואנחנו עושים את השיחה הזאת במסגרת קולנה. קומפלקס של תרבות מזרחית, של יהדות המזרח בירוחם, מאוד מומלץ אגב לכל מי שמקשיב לנו לחפש ולהגיע לשם, ואני רוצה בהקשר זה לשאול אותך באיזה מובן עמוק, אפילו עמוק יותר מאיך שהוא תיאר את זה, הרב אשכנזי הוא רב ספרדי ורב אלג'יראי, ולא עוד רב ציוני דתי או כל ז'אנר אחר.
אני רוצה לספר לך חוויה אישית שלי. אני הכרתי בצעירותי הרבה רבנים צפון אפריקאים, ספרדים. אני מדבר על התקופה של טרום שס, כשעדיין היו ספרדים. ואני תמיד שואל את עצמי, מה המכנה המשותף? כי הרי הדמויות היו דמויות מגוונות מאוד, כמו טבע האדם. ויום אחד הבנתי שהמכנה המשותף של כולם זה שהם היו נורמליים. וזה דבר מאוד לא פשוט, כן? להבין שלהיות יהודי, מאמין, שומר מצוות, זה גם להיות נורמלי. הנורמליות הזאת היא ראשית הזהות האנושית, הדרך ארץ שקדמה לתורה. עכשיו, מניטות תמיד היה מדגיש, דרך ארץ יש לכל אומה, דרך ארץ משלה. למשל, הוא היה מאוד ביקורתי כלפי רש"ר הירש, שדיבר על תורה עם דרך ארץ, כשאצלו דרך ארץ זה להיות גרמני. כלומר, יש דרך ארץ של היהודים, יש דרך ארץ של הגרמנים, יש דרך ארץ של היהודים. עכשיו, במסורת הספרדית, אפשר לומר שהשתמרו חלקים משמעותיים של דרך הארץ של עם ישראל בתור דרך ארץ. ומאוד קל ליפול לתוך איזה מין דיבורים על אחוות לאומים, ברברים, ספרדים, ערבים וכדומה. הייתה ודאי מערכת יחסים, אבל לא הייתה זהות. כלומר, מבחינתו של מניטו, העם היהודי בגלות, הוא בעצם האזרחים של ממלכת יהודה תחת החסות של העמים האחרים. אז בוודאי שלא ייתכן שלא יחדרו אלינו דברים, אבל הבקשה היא למצוא את השיר החדש, למצוא את מה שהזהות העברית גונזת בתוכה, ובעצם נדחה על הגלות. מניטו היה מאוד מאוד נאמן לשורשיו הספרדיים, בגלל שהוא ידע, שדרך אותם השורשים ממשיכות אינטואיציות קדומות שקדמו לגלות ושמצפות להופעתן מחדש בהתחדשות הזהות העברית.
בהחלט. אתה יודע, אתה מחזיר אותי שאני באתי מבית ספרדי, מרוקאי, מאוד פשוט ולא... וכל הזמן אמרו לנו דרך ארץ קדמה לתורה. זה אחד הפסוקים, אחד המשפטים הראשונים ששמעתי בחינוך שקיבלתי, ודרך ארץ התחבר אצלי לפחות לפרקי אבות, שם הופיע בעצם הדרך ארץ, וכשאנחנו מדברים על אבות, אז האבות, האבות שלנו, שהדרך ארץ הוא הדרך ארץ שלהם, ולא הדרך ארץ של כל אותם המקומות שבו התארחנו, שבהם התארחנו. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו עדים בשנים האחרונות, אולי אפילו בשנה, שנתיים האחרונות, לרנסנס ממש ביחס לגישה של מניטו, פתאום זה הפך להיות שם שמדברים עליו, לאחרונה גם נקרא על שמו רחוב בירושלים. איך אתה מסביר את זה? מה יש בימים הנוכחיים שהופכים את הדברים שלו לרלוונטיים מחדש?
תראה, מגיד בראשית אחרית, כלומר, מה שדיברנו בתחילת הרעיון, מניטו דבר על זהות. החברה הישראלית מחפשת את זהותה. לפני עצם העמדה הפוליטית או העמדה הפילוסופית, מי אנחנו, מה אנחנו? הדבר הזה בעצם עומד במוקד ההתרחשות של מה שקורה היום. אפשר פשוט לפתוח את אמצעי התקשורת ולראות את השיח הזה. ואני חושב שמניטו מספק מענה. לפחות נותן כיוונים למציאת פתרון. ואתה יודע, ששאלו את מניטו, מה זה הזהות העברית שתדע לצמוך, אומר, אני בעצמי לא יודע, אבל היה ברור לו שזה הולך נבנה. וברוך השם גם, הופיעו הרבה ספרים עכשיו עם תוכן השיעורים של מניטו, אני חושב שיש משהו גדול, שהנוער מבין שהמשנות הרוחניות שמסופקות לו אינן מספקות מענה במובן ש... בירור הזהות. במובן הזה מניטו נותן אמון גדול ביכולת של החברה.
תודה רבה לך, הרב אורי שרקי. נהניתי מאוד מהשיחה איתך. ומי ייתן שהדמות הזאת של הרב יהודה לאון אשכנזי תצמח ותעלה ותהפוך להיות הרבה יותר מרכזית ככל שהזמן יחלוף. תודה רבה לך.
אמן כן ירצון. כל טוב לך. שלום שלום.